הרב יהושע וידר, י"ט חשוון.
טוב, אז אין, אני מקווה שיש לכם. ואם אין, אז הבנתי שאפשר גם לצלם מעכשיו לעכשיו, נכון? דיברנו על ההרגל בשבוע שעבר? יש פה איזה שרידים? מה? את מקור שלוש? שתהיה נקבעת האהבה. טוב, אז זה מחזיר אותנו לנושא של ההקדמה לאל המידות א', איך עובדים על המידות? מה כלי העבודה המרכזי? אז הרב לימד אותנו שזיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. ואז ראינו שככה הרמב"ם כותב, איך הדרך לאהבה וליראה את השם? בשעה שהתבונן, זה מקור אחד בדף הזה. במקור שתיים, אותו דבר, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה האהבה, עם מעט, מעט ועם הרבה, הרבה. לפיכך, אומר הרמב"ם, מה המצווה לאהוב את השם? איך מקיימים אותה? כלומר, מצוות אכילת מצה מקיימים באכילה, מצוות תשובה מקיימים בדיבור, בבידוי. איך מקיימים מצוות אהבת השם? מה הפעולה האקטיבית שאדם צריך לעשות כדי לאהוב את השם? תשובה, להתבונן. לפיכך, מקור שתיים שורה שנייה, לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי כמה, עכשיו מה שיעור המצווה? מצווה לאכול מצה כזית. להרבה מצוות יש שיעור, נכון? כמה? אז מה השיעור של מצוות אהבת השם ויראת השם? כל מצוות חובות הלב. אמרנו, המצווה היא להתבונן, והשיעור הוא כפי כוח שיש באדם להבין ולהסכים. אז כל אחד, לפי כוח ההבנה וההתבוננות שלו, לא צריך יותר, אבל אי אפשר פחות. כלומר, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממני למה שאני לא מסוגל, כמו בכל תחום, גם בעניין הזה. מה שהקדוש ברוך הוא כן רוצה, שנמצא את מה שאנחנו מסוגלים, ונשאף לעוד. כלומר, שמה שאני כן מסוגל, אני באמת אוציא לפועל, וגם שאני ארצה עוד, כי באמת, אין שיעור. אלו דברים שאין להם שיעור. גם יכולת ההבנה, ומלא מתוכה גם יכולת ההרגשה, הולכת ומעמיקה ומתאשרת עם השנים. אז זה מה שצריך. להיות במקום המיטבי שאני מסוגל להיות בו, ולשאוף לעוד. ומקור שלוש, מה שראינו זה דגש על זה שמדובר על דעת, כי הרמח"ל משתמש במילה לקבוע. אז נמשיך למקור ארבע. אומר הרב, אין עונג ושמחה לאדם בעשותו מעשים, כי אם אחרי שמצויר בלבבו היטב תכליתם. זאת אומרת, מידת השמחה והחיות של אדם כשהוא עושה משהו, ולפי כמה הוא מבין שהדבר הזה הוא בעל משמעות. נגיד שאומרים לחייל, תשמור על המתקן הזה, מתקן סודי. אי אפשר לגשת, יש, יש את השומרים מסביב, ויש להם, יש להם את, ה, את, ה, את המקום מגורים שלהם, ואת ה, והם מביאים להם אוכל לשם, והם לא יכולים להיכנס פנימה. והם בכלל לא יודעים מה יש בפנים. אז זה אפשרות אחת. אני שמרתי על מתקן כזה כשהייתי בצבא, בסדיר. ויש אפשרות שנייה, שחייל בא לשמור על אותו מתקן, ואומרים לו, תשמע, תשים עין, פה נמצאים הטילים האטומיים של ישראל. אז עכשיו, החייל הזה ישמור כמובן יותר בערנות. כי הוא מבין, כי הוא, למה? כי הוא מבין על מה הוא שומע. אז כשאדם מבין מה הוא עושה, אז יותר חי את זה, יותר שמח בזה, יותר נוכח. זה מה שאומר כאן הרב, אין עונג, אפשר לצלם את הדפים, כי חבל... אין עונג ושמחה לאדם בעשותו מעשים, כי אם אחרי שמצויר בלבבו היטב, וכפי ידיעתו את הטובה הצומחת ממעשיו, כן תרבה שמחתו בהם. ככל שאני יותר מעריך את התוצר שיצא, אז אני יותר שמח. ומאשר השמחה ונחת הרוח שנמצאת בלב על ידי המעשים, היא הסיבה העיקרית להתמדה עליהם. זאת אומרת, יש המון דברים שאנחנו מתחילים לעשות, ומעט דברים שאנחנו ממשיכים לעשות. איזה דברים אנחנו ממשיכים לעשות? את הדברים ששימחו אותנו, שנתנו לנו הרגשה טובה. אז אנחנו רוצים לחזור על הרגשה הטובה, אז אנחנו עושים שוב ושוב את אותם מעשים. למה זה כך? כי האדם כוסף לאור וצהלה מטבע נפשו השכלית. כלומר, אור זה משמעות. צהלה זה שמחה. ובורח מתוגה וקדרות. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות משהו באופן קבוע, אז שני דברים. אני צריך להבין את המשמעות שלו, וחשוב שאני אשמח בו. אחרת זה לא יחזיק. פעם קראתי ספר, חלק מספר, על גמילה מעישון. לא עישנתי, אבל עניינה אותי השיטה, הגישה. המחבר, הוא אומר שהוא גמל מעישון 7 מיליון אנשים נדמה לי. כאילו, ויש לו סניפים בכל העולם, עם 90% הצלחה, והעסקה שלו זה מי שלא נגמל מחזרים לו את הכסף. כאילו, הוא ממש בטוח בשיטה שלו. אז השיטה הזאת, מן השאר הוא אומר, הוא כותב יש איזה פרק, הוא אומר, זה המפתח של כל השיטה. הוא אומר, כשאדם עובר תהליך של גמילה מעישון, אז צריך שני דברים. א', כדי שזה יצליח, יש שני תנאים הכרחיים. שיהיה לו ברור לגמרי שזה הדבר הנכון, אבל לגמרי, לגמרי, לגמרי. ודבר שני, שהוא ישמח בזה ממש. זאת אומרת, אם זה לא ברור לו, או שהוא לא שמח, זה לא יחזיק מעמד. כי יהיה לו כל כך קשה עם הגמילה הזאת, שהוא ירגיש שמגיע לו סיגריה להירגע מהתהליך של הגמילה. זה לא עובד. רק מה שאדם מבין אותו ושמח בו, יחזיק מעמד. אז גם המצוות. כדי שנקיים מצוות תמיד, בהתחדשות, בחיות, כמו שהשם רוצה. צריך להבין כמה שאפשר, ולשמוח. אומר הרב, על כן נצווינו לעשות את מעשי המצוות בשמחה. כמו שאמר הכתוב, תחת אשר לא עבדת, השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. אז איך מגיעים לשמחה? אז כלל גדול. הרי אי אפשר לגעת ברגשות ולשנות אותם, לפי הזמנה. זה לא עובד ככה. אומר רב, הוא מאוד נדע, כי כל מה שתצוונו התורה על דבר התלוי בלב, אין כוונתה שנקנה אותו הדבר בעצמו על ידי השקפתנו עליו, כי זה אינו בכלל הבחירה. וזה לא בא מתוך התבוננות ישירה, עבודה ישירה על הדבר. כי אם מנסים, ברגע שמנסים להכריח אותנו להרגיש, מה שיוצא זה בדיוק ההפך. נכון? זה כמו להגיד למישהי, תרגי. זה מרגיע? נו, תשמחי, למה את לא שמחה? אי אפשר לשמוח. ברגע שמצווים אותנו, ברגע שאנחנו מרגישים שמנסים להכריח אותנו להרגיש, אז יש התקוממות שגורמת להרגיש דווקא ההפך. למה? כי רגשות באמת הם דבר טבעי. אז אם אנחנו מרגישים שמשבשים לנו את התהליך הטבעי הזה של הרגשות, אז אנחנו מתקוממים באופן טבעי נגד השיעבוד הזה. אז אם התורה אומרת, מצווה אותנו על רגשות, היא לא מתכוונת שננסה להכריח את עצמנו להרגיש, כי זה לא עובד. אז מה כן? אומר הרב, וכמו שהמצווה לאהבה את השם וליראה ממנו איננה מתפרשת כאים, שנעסוק, אז מה כן? שנעסוק בדרכים שבטבעם להקנות לנו היראה והאהבה. זאת אומרת, מה שהציווי הוא ליצור רקע הכרתי ונפשי כזה, שממנו אהבת השם ויראת השם צומחות באופן טבעי. אבל הצמיחה של רגשות יכולה לנבוע רק באופן טבעי. אנחנו צריכים להכין את הקרקע, לעשות את ההשתדלות. השתדל. יש דברים שאפשר ליזום. יש דברים שלא יבואו בצורה יזומה, אבל אם אני אכין את הרקע, אז באהבת השם ויראת השם, זה אומר ללמוד. זה מה שראינו במקור אחד. תראי במקור אחד, למעלה בדף. אז אם אדם, הנה, עוד מעט להסביר, ממש בשורות הבאות. אבל קודם רב מסביר אהבה ואירה, כי זה יש לנו דוגמה מהרמב״ם. שהרמב״ם אומר, איך קונים אהבה ואירה? שנעסוק בדרכים שבטבעם להקנות לנו האירה והאהבה. דהיינו, לימוד התורה וחלקיה, וידיעת דרכי השם יתברך ומידות כתובו. להכיר את הקדוש ברוך הוא. להכיר את הטוב האלוקי, שעל ידי הידיעה הברורה באלה, תבוא היראה והאהבה בטבע, שזה הדגש, בטבע. כן, כך, הציווי לעבוד את השם בשמחה, גם כן הכוונה על ההשתדלות בידיעת התועלת הנמשכת מהתורה והמצוות. כלומר, להבין איזה פעולה גדולה המצווה הזאת עושה בעולם. שעכשיו אני מגן על עם ישראל, עכשיו אני נותן כוח, עכשיו אני מרבה טוב בעולם, עכשיו אני מקרב את הגאולה. אז אם אני מבין את זה, אז אני אשמח מה שאני עושה, כי אני מבין שיש לו השלכות מאוד חשובות. אז ככה בונים עבודת השם בשמחה. שאני מזכיר לעצמי, לומד עוד קודם, ואז בזמן אמת, מזכיר לעצמי, וואו, זה דבר גדול, זה זכות. ואז נחוץ לשמוח בהם, ולא יהיו עלינו כמסע כבד, כי אם לעתרת, תפארת. רצה הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל, לפיכך יבוא להם תורה ומצוות. כלומר, לקיים מצווה זאת זכות. כמו שאומרת המשנה בפרקי אבות, שכר מצווה, מצווה. כלומר, השכר הכי גדול שאפשר לקבל על זה שקיימתי מצווה, מהו? לדעת שקיימתי מצווה. זכיתי לקיים מצווה. מה שיותר מזה? כאילו, צריך שיחקו לי צ'ופרים בתמורה. עצם הידיעה שזכיתי לקיים את רצון השם, שזכיתי לכזאת קרבת השם, המגיד ממזרס שאמר שמצווה מלשון צוותא. יחד. מצווה זה לעשות משהו עם הקדוש ברוך הוא, ביחד. כי אם השם אמר, ואני עושה, אז אנחנו ביחד צוות. כי אנחנו שותפים לאותו פרויקט. הקדוש ברוך הוא המנהל עבודה, ואני הפועל. וביחד אנחנו מביאים את תוך השם לעולם. זכות גדולה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, נהיה לך העולם עכשיו, כל יום ברוך.
וזה מה שמסיים. איך זה מבטא בשמחה?
זה באופן טבעי. אם את יודעת שאת עושה דבר ענקי, שאת מצילה חיים של בן אדם, זה משמח? כשאת עושה מצווה, זה הרבה יותר משל הצלת חיים של בן אדם פרטי, שאת מעריכה את החיים שלו לזמן מסוים. את שותפה בלהביא את האור האלוקי לעולם.
אז כאילו אם אדם מחזק
את
ההבנה ש...
במידה שאדם מחזק את ההבנה, באותה מידה הוא ישמח. ככל שהבנה הזאת יותר בהירה לו, שיודע שזה באמת ככה, זה לא איזה ברמת הסיסמה או המותג, כן, זה נורא חשוב וזה.
מה, המשמעות של המצווה כאילו?
כן, שמביאה טוב לעולם, קודם כל. שיש לה השלכה, יש לה פעולה ענקית, שאני עושה אותה הרגע. תזכירי את השם. מופר. נכון. וגם אני רק אוסיף. שגם המצוות שאנחנו מבינים, אנחנו לא מבינים עד הסוף. גם ההבנה שלנו היא תמיד חלקית. יש מצוות שגם את החלק הזה אין לנו. אבל זה גם חלק מההבנה בכלל בחיים. חלק מההבנה, חלק מלהבין, זה להבין שלא הכל אפשר להבין. ולקבל את זה בטוב. אז גם המצוות זה ככה. ברור שיש דברים שאני לא מבין, אבל אני מבין, אני יודע בוודאות שיש להם מצווה משמעות, ושזו זכות גדולה לקיים אותה. גם אני לא מבין בדיוק איך. בדיוק כמו שכשאני שומע בכל הרופא, זה לא שאני מבין למה בדיוק התרופה הזאת, איך היא עובדת, ולמה בדיוק הטיפול הזה זה מה שנכון לי. בסדר, הוא הרופא, הוא למד הרבה שנים, אז הוא יודע. אז זה דבר, מצווה שהשם אמר לי, אני יודע בוודאות שזה תיקון עולם. אז נכון שאם אני מרגיש שיש לי כן נקודת אחיזה, אז יותר מחבר אותי לעניין, יותר קל לי להזדהות איתו. אבל גם אז אני יודע שזה בערבון מוגבל, שהרבה יותר ממה שאני מבין, אני גם פה מקבל את זה שקדוש ברוך הוא אמר שככה בונים עולם. וזה משמח. עצם השותפות. טוב, נחזור למעלה, לאלף, לפסקה שלנו באל המידות. זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איכה שני דברים. אחד, ירגיש, כלומר יחולל רגש, לקנות את הטוב בטבע של קניין, כמו שלמדנו, שכשמרגישים אז הטוב נהיה יותר טבוע בנפש, כי ההרגשות יותר קרובות לנפש מאשר ההכרות, מאשר השכל. דבר שני, הוא להרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. אז זו העבודה השנייה. העבודה הכרחית במידות היא להרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. מה זאת אומרת? בדרך כלל, אנשים טובים עושים מעשים טובים, ואנשים לא טובים עושים מעשים לא טובים. אבל יש מצב שאנשים טובים גם עושים מעשים לא טובים. למה? מכוח ההרגל. כלומר, הם התרגלו לעשות את אותו מעשה, או להרגיש את אותו רגש, או לרצות את אותו רצון, עוד לפני שהם עברו תהליך של רצון ורוממות והתקרבות להשם. וכיוון שזה הרגל, אז זה נשאר טבוע בהם. אז צריך לבחור לשנות את ההרגל, לבחור לעבוד על ההרגל במודע. וזה אחד האתגרים שבעבודת השם. כי הדרך לבנות חיים רוחניים של קרבת השם היא בדיוק הפוכה מהדרך שבה אנחנו מסתגלים לעולם. איך ילד מסתגל לעולם? איך ילד עומד מה נכון ומה לא נכון? יש שתי דרכים עיקריות. אחת, איך ילד עומד מה עושים, איך עושים דברים? תסתכל על המבוגרים, נכון? חיקוי. הוא רואה את המבוגרים ועושה כמותם. ואם זה לא מצליח, הוא לא עושה את זה טוב, אז מרגילים אותו. אמרו לו, הנה, בוא תראה, לא ככה, עושים את זה ככה. ואז פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אחרי זה לא צריך. אחרי שראינו שכמה פעמים הוא עושה את זה טוב, יותר לא צריך. למה? כי הוא כבר התרגל. אז שתי הדרכים שהכי עוזרות לילד להסתגל לחיים בעולם הזה, חיקוי והרגל. מבחינה רוחנית, אלו שני הדברים הכי מסוכנים. חיקוי והרגל. כי השם רוצה אותנו. השם רוצה אותי, את הרצון שלי, את הרגש שלי, את הכוונה שלי. ואם אדם עושה מתוך חיקוי, אז הרצון שלו לא שם. הוא רק מחכה את העבודה של מישהו אחר. ואם אדם עושה מתוך הרגל, זה גם, זה לא הרצון שלו, זה אולי הרצון שהיה לו פעם, אבל עכשיו הוא עושה אותו כבר מכוח האינרציה. אז הוא לא נוכח עכשיו בעשייה הזאת. אז מבחינה רוחנית, הרגל, זה לא טוב. רק שלשנות הרגלים, זה ממש קשה. בוא נראה. אומר הרב. כלל ההוא, ששינוי הרגל הוא דבר כבד, ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים, שפעולתם כבדה, וצריך האדם להניע איבריו לזה. ומכל מקום, אם הרגיל אדם עצמו באיזו תנועת אדירה, יקשה לו מאוד למונעה ממנו. מה זאת אומרת? פה, בהתחלה, אז הרב מתאר את עוצמת כוח ההרגל. כמה הוא חזק. אומר הרב, שכוח ההרגל הוא כל כך חזק, עד שהוא יותר חזק מאחד הכוחות הכי חזקים באדם, אחת התכונות שמוטבעות באדם הכי עמוק, והיא העצלות. אחת התכונות שטבעות בנו הכי 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 עמוק, זה העצלות. למה? כי אנחנו חיים בגוף חומרי. והגוף, כיוון שהוא חומר, חומר לא אוהב להתאמץ. חומר יישאר באותו מצב, אלא אם כן יפעילו עליו כוח. והגוף שלנו, כיוון שהוא חומר, הוא מרגיש טוב רק במצב אחד. ששוכבים על הגב, תרפי הגמורה. מזה באמת קשה לגוף. כי זה באמת הכי נוח לגוף. אז כל מאמץ גופני, אז הוא דורש כוח והשקעה. והוא לא טבעי. אבל נגיד, אם יש לאדם הרגל, שכן יוצר תנועה. למשל, מישהו רגיל לדבר בידיים. כל דבר הוא מסביר ככה. וכל מה כשהוא מדבר, אפילו בשוטף, כל מה מדבר ככה עם הידיים. או שיש לו איזו תנועה עצבנית שהוא עושה כל הזמן. עכשיו נגיד לו, בוא, תסביר בלי ידיים. או די, תפסיק לעשות את התנועה הזאת. יהיה לו מאוד מאוד קשה. למה? אבל הרי זה טבעי, הרי זה לא טבעי לעשות את התנועות האלה. זה יותר טבעי לא לעשות אותן. אז למה יהיה לו קשה להפסיק? כי זה הרגל. והרגל יותר חזק אפילו מעצלות. אז זה גורם לזה שאפילו תנועה פיזית, שאדם מתרגל אליה, קשה לו להפסיק וקשה לו לשנות. כי הוא יתרגל. על אחת כמה וכמה, תנועות מחשבות הנפש, שהן בני רשף, קלים מאוד בתנועתם. רשף זה אש, אנרגיה. בני רשף זה ניצוצות, כמו גיצים כאלה שעפים מהמדורה. אז הם קלים מאוד בתנועתם. ומה ההרגל שלהם, של מחשבות הנפש? והורגלו מילדות לחשוב תמיד, כפי ציורי הלב הגסים, באופן השגת כל עיני החומר והדמיון, באופן הנועם בהם, מעניין הנאות, הערב הגופני, ואהבת כבוד וגאווה, ויתר הדרכים המעוקלים. זאת אומרת, מחשבות הנפש הן נובעות מהדמיונות הילדותיים שלנו. אז על מה חושבים? איך יהיה לי נעים אם, איך יהיה לי נעים כש, ואיך יכבדו אותי כש, ואיך אני ארגיש טוב אם. כמה אנחנו כל היום שוחים בדמיונות ומתפלשים בהם. מה הבעיה? זה לא ממש בעיה, זה עלול להיות בעיה. אז איך, מתי זה בעיה, מתי זה לא בעיה? אומר הרב שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף בלא סידור מוסכם מהחוכמה המחיה בעליה, יוציאו קוצים ודרדרים באין ספק. זאת אומרת, האדם הוא יצור מורכב. האדם הוא היצור היחיד בבריאה שהוא מורכב. את בעלי חיים הם רק חומר, וכל מה שמניע אותם זה רק דחפים חומריים ואינסטינקטים. אצל בעלי חיים אי אפשר לצפות מהם לוויתור, להתחשבות. נכון, אי אפשר להגיד לפרה, אל כבר שתית מספיק, תני לאחרות, לא רואה שיש פוטור גדול והמים פה מוגבלים, כאילו, מה מעניין אותה? או לחשוב בהיגיון. אז בעלי חיים הם רק גוף. מלאכים הם מופשטים, הם רק גוף. והאדם הוא יצור מורכב. יש לו גם, אנחנו חיים במקביל כל הזמן בשלושה מישורים. גם במישור הפיזיולוגי, שמחלטו אנחנו כמו בעלי חיים. אנחנו רעבים, צמאים, צריכים לישון, עייפים, צריכים להתרחץ. יש, אבל יש לאדם, אדם חי בעוד מישור, במישור של הנפש. כמו שאדם, כמו שהגוף צריך תזונה, אבל מאוד חשוב לנו גם להיות בחברה. אנחנו צריכים כבוד, אנחנו צריכים מערכה, אהבה, לא פחות מאשר אוכל. יש לנו גם נפש, וזה הרובד הפסיכולוגי, האמוציונלי. ויש לאדם גם שכל, שזה כל מה ששייך לערכים, לקדושה, לתכנים. אז אדם חי כל הזמן גם וגם וגם. אני חושב שדיברנו על זה פעם, שהאדם הוא הרצון. אני, זה מה שאני רוצה. כי מה שאני עושה, תלוי גם בהרבה דברים שלא תלויים בי. ומה שלא תלוי בי לא יכול להגדיר אותי. אבל לרצות, אף אחד יכול להפריע לי לרצות הכי יפה, הכי נקי, הכי עמוק. למה לא? אם אני לא רוצה, זה רק כי אני לא רוצה. טוב, אז זה באמת אני. אז מה שמבחין בין בני אדם, זה הרצון. דיברנו על זה? כן, נכון? אמרתי שלושה סטודנטים לרפואה, כל אחד. אז מי שאני זה לא מה אני רוצה, אלא איך אני רוצה. כלומר, מתוך מה ולשם מה. כלומר, גם את הרצון צריך לשאול את אותם שאלות. שאם שואלים אותם, אז לא באים לידי עבירה. נכון? נסתכל בשלושה דברים, בין אתה בא לידי עבירה. דע, מאין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? אז כל רצון שיש לנו, גם צריך לשאול אותו, מאין באת? כלומר, מה המניע של הרצון? לאן אתה הולך? כלומר, לאן הרצון הזה לוקח אותי? איך הנפש שלי תיראה? איך החיים שלי ייראו אם הרצון הזה יהיה יותר ויותר דומיננטי בהם? וכמובן, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מה התוכן של הרצון הזה? כי אפשר לרצות ממקום של גוף. אפשר לרצות ממקום של נפש. אפשר לעשות ממקום של, של תוכן, שזה לא סותר, אבל שזה קיים שם.
מה
ההבדל בין
תוכן לנפש?
שנפש זה הרגשות, ותוכן זה, זה ערכים. נגיד, בן אדם בודד, אז הוא רוצה חברה. הנפש שלו זקוקה לחברה, אבל חברה הזאת זה מה שנקרא בתפילה חבר רע. כלומר, אנשים שמחלט הדעות שלהם עלולים למשוך אותו למקומות לא טובים, מבחינה רוחנית. אז הנפש רוצה, והשכל אומר לא. אז זה לא אותו דבר. אז איך רוצים? מתוך מה? איזה מרכיב באישיות שלנו יותר דומיננטי ברצון הזה? נגיד, אפשר לצאת לאכול כמו בעל חיים. אפשר לצאת לאכול כמו בן אדם. אפשר לצאת לאכול כמו יהודי עובד השם. זה לא אותו דבר. אפשר לעשות להתחתן כמו בעל חיים, אפשר לעשות להתחתן כמו בן אדם, אפשר לעשות להתחתן כמו יהודי עובד השם. זה לא אותו דבר. אז מה האתגר? שמה שמניע את הרצונות שלנו בדרך כלל, ברירת מחדל, כשאנחנו מתחילים לחשוב על זה בכלל, אז מה שמניע את הרצונות שלנו, אומר הרב, הורגלו לחשוב תמיד מחשבות הנפש, הורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. ואז אומר הרב שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף ולא סידור מוסכם מהחוכמה המחיה בעליה, אומר הרב, הנה זאת הבעיה. שהנפש והגוף יוצרים ביניהם קואליציה בלי לשאול את השכל, בלי הסכמה של השכל. כלומר, בלי לשאול, רגע, כמה זה נכון, כמה זה אמיתי, כמה השם רוצה את זה. ואז יוציאו קוצים ודרדרים בלי ספק, כמו האדם הראשון אחרי החטא. וקוץ ודרדר תצמיח לך. האדמה זה הדמיון, אדמה בלשון מדמה, זה אותו שורש. האדמה שבנפש זה הדמיון, ומה ששוטלים בה היא מצמיחה. אז שאלה מה שוטלים באדמה הזאת של הנפש? איזה תכנים? כמו שאמרנו, אם אדם מבין, ככל שאדם יותר מבין את המקום של הקודש בחיים, של התורה, אז הוא גם יותר רוצה, ויותר מתלהב, ויותר משתוקק למצווה. אז זה לא שיש בו בחיים פחות השתוקקות, ופחות רצון, ופחות דמיון. אבל יש לו רצונות של קדושה, ותשוקה של קדושה, ודמיונות של, של, של קדושה. תזכירי את השם. מה היה? תלוי בנו. מה שאנחנו רוצים. נכון? תלוי, מה אנחנו רוצים? איזה בני אדם אנחנו?
כאילו בדמיון
אתה לא? לא, בהחלטה שלנו, איזה חיים לחיות. כאילו, אם אדם לא יחליט, אז זה יהיה הדמיון. כי ככה היינו בתור ילדים. בתור ילדים הדמיון הניע אותנו. כי השיקול המרכזי היה, מה מרגיש לי הכי כיף? זה היה, זה בערך, זה מה שמניע אותנו. תזכיר את השם, סליחה. רות. כן, בתכנים, בהבנות. ואז היא רוצה ומרגישה דברים טובים, דברים חיוביים. אז לכן, למה למדנו את זה? כדי להסביר את מה שהרב אומר. שלכן זיכוך המידות בדרך הדעת, הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי חלק מהעבודה של זיכוך המידות, כולל גמילה מהרגלים. והיכולת להיגמל מהרגלים, היא רק באמצעות השכל. אבל איפה לפחות שהוא עדיין עוד לא רוצה. זה כתוב, כתוב עבודת האמונה, ככה היא מנוסחת בתורה. וידעת היום, והשבותה אל לבביך. זה שני שלבים, א' לדעת, וב' להשיב את האמונה אל הלב, לתרגם את האמונה לשפת הלב, כלומר לשפה של תחושות ורגשות ורצונות. אז שלב. זה לא בבת אחת, זה לא אוטומטי, שאם הבנתי, אז אני על המקום רוצה. בפרט שגם רציתי משהו קודם. והמשהו קודם, שמחתי שרציתי בו. אז לרצות את זה אחרת, זה עבודה עדינה. גם לעשות את השינוי, וגם להרגיש שהשינוי הזה לא מוחק ממני שום דבר. כי חיים של אמונה, אמונה בכלל, כן? לא, אז הם לא פחות, יש להם לא פחות תשוקה ורצון וכיף ודמיון, מאשר בחיים אנושיים רגילים. אבל כל האיכויות האלה מחוברות לקודש. יונקות ממנו את העוצמה שלהם, ולהפך זה הרבה יותר גדול. כמו שאמרנו, אדם שיודע את המשמעות של מה שהוא עושה, אז הוא חי הרבה יותר בעוצמה. אדם שיודע שלעבודה שלו, לחיים שלו, יש משמעות אלוקית, אז הוא הרבה יותר שמח בכל דבר בחיים. הוא יודע שיש משמעות אלוקית. אז כל יום, כל היום, יש לנו עבודות כאלה שמזכירים לנו מה צריך. למשל, כשקמים בבוקר, אז מה התחושה הטבעית? קמתי. אז לכן, המשפט הראשון שאומרים בבוקר, זה להסביר לעצמנו, להזכיר לעצמנו, שזה לא סתם קמתי, אלא, החזרת בי נשמתי לחמלה. כלומר, אתה אוהב אותי, אתה מאמין בי, נתת לי מקום בעולם, חשוב לך שאני אחיה, לכן קמתי. זה לא מובן מאליו. אז זה התרגיל הראשון שיש לנו על הבוקר, במפגש בין האימות, בין התחושה הטבעית כשלעצמה, לבין הערך הרוחני שלה. באותו דבר, אשר יצר, אלוקי נשמה. זה כל הזמן לזכור שדברים לא מובנים אליהם, והם לא פועלים מעצמם, אלא יש להם ערך אלוקי. טוב, עד כאן סעיף א', אז אני אפשר לעשות סיום, למדנו סעיף. סעיף ב', מעבר לדף. סעיף ב' של אל המידות, הקדמה למידות הראייה. אומר הרב, כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עימה. כיוון שכך, אז זה מגדיר לנו, ההבנה הזאת, שלכל מידה יש תופעות לוואי, תוצרי לוואי שליליים. אז זה מגדיר לנו מה העבודה. וזוהי העבודה השלמה, להוציא לאור עולם את המידות הטובות, מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהם. כמו שאמרנו, שבטבע, הטבע כשלעצמו הוא לא מזוכח. מאז חטא עץ הדעת טוב ורע, אז כל מה שטבעי מרובב מטוב ורע. ואפילו חומרים, אין בטבע חומר מדויק. אין בטבע זהב טהור, אין בטבע כסף נקי. אם רוצים להגיע לחומר מדויק, צריך לעשות עבודה של זיכוך. אז אם זה חומרים, אז זה עבודה של צריפה, למשל. נכון, מעלים את החומר לטמפרטורת רתיחה מאוד מאוד גבוהה, עד שהמרכיבים שלו נפרדים, ואז השיגים נפרדים מהזהב, והבדיל נפרד מהכסף, ואז מגיעים לחומר מזוקק. אז גם במידות הנפש זה גם כך. אם אדם רוצה לקנות מידה, הוא עלול לקנות יחד איתה את החסרונות שלה, את תוצרי הלוואי הבעייתיים. אז הגדרת העבודה של תיקון המידות היא לעשות את עבודת הברירה הזאת. איך אני מקבל מהמידה הזאת את הטוב, בלי לקבל יחד איתו את הרע? אבל כי שוב יש פה את השאלה לפניו זיכרון כל מעשיו שהיה לנו גם קודם, אני לא לזה התכוונתי. התכוונתי למשהו אחר גם במילה שזה בתחילת פרק ג' מסילת ישרים. אז תפתחו בפרק ג' פרק ג' עוסק בעבודה בפועל של הזהירות. אז ככה בערך 15 שורות אחרי ההתחלה, ודבר זה הודיעונו חכמינו זכרונם לברכה באומרם, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה, או איקא דאמרי, ימשמש במעשיו. אז מה זה זה ומה זה זה? אומר רמח"ל, ותראה ששני הלשונות הם שתי עזרות טובות ומועילות מאוד. כי הנה, הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו. מה זה מעשים אשר לא יעשו? אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו. כי כל אשר ימצא מאלה יבערה מן העולם. לזה אין מקום. אז זה נקרא לפשפש. כן או לא. טוב או רע. אך המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמה. לחקור ולראות היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו. פנייה זאת אומרת איזשהו מניע, איזו מגמה בנפש, שהמעשה עצמו או המידה עצמה יכולה להיות טובה, אבל המניע שלה עלול להיות לא טוב. עכשיו שגם הזכרנו את זה, חסד. חסד יכול לנבוע מחסד, ואז הוא טוב. אבל חסד, יש חסד שנובע מגאווה, מפטרונות, מרצון להראות לאחרים שאני יודע מה שהם לא יודעים. ואז אתה מחפש דברים שהוא טוב בהם ואחרים לא, כדי להראות להם. ואז לפעמים גם עושים את זה בצורה משפילה, או בצורה שמנציחה את התלות, כדי להמשיך להיות שולט. זה ראיתי אתמול. שהאמרי אמת מגור אומר, שאברהם אבינו אומר, ולינו רצורת לכם, אחר תעבורו. מה אומר לאורחים, אני אתן לכם הכל, תקבלו לאכול, תקבלו לישון, ואחר תעבורו. מה זה אחר תעבורו? בסוף אני גם אתן לכם ללכת. כי זה גם חלק מהכנסת אורחים. יש אנשים שכל כך רוצים להכניס אורחים, שלא נותנים להם ללכת. כי בסוף זה כבר מתחיל להתעלק. אז די, אז הוא אומר מראש, תדעו, אני גם יודע לשחרר. זה חסד אמיתי. שיודע גם מתי לשחרר. לא להפוך את, את המקבל לתלותי. אז הנה דוגמה. יש חסד שנובע מדיכאון. אדם הוא עצוב. אז מה נקוח עצוב? לפחות אני שמח אחרים. אז זה טוב שהוא מציא את הדיכאון בצורה חיובית. אבל מצד שני זה בריחה. מהתמודדות של, שלו. אז זה דוגמה לפנייה אשר לא טובה. או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו. מה זה חלק רע? מה יכול שבעיקרון המעשה הוא מעשה טוב, הפעולה היא פעולה טובה, אבל יש בה חלק רע. נגיד, מישהו קם למניין בבוקר, מוקדם, ובדרך מאיר חצי שכונה. אז עלול להיות מצווה הבאה בעבירה. אז מצווה, הוא עושה מצווה, אבל יש בה חלק רע. אז את החלק הזה צריך לתקן. אז זה נקרא משמוש. אומר רמח"ל, נראה זה כממשמש בבגד, לבחון הטוב וחזק הוא, או חלש ובלוי. לפשפש זה טוב או רע. למשמש זה בתוך הטוב יש מדרגות, שזה יהיה טוב מדויק. למשל, נגיד, יש קוטפים תפוחים. אז יש מיון ראשוני לשיווק או לא לשיווק. כי יש דבר שבכלל אי אפשר לשווק אותם. טרקטור עלה על זה, זה רקוב, וזה, מזה עושים סיידר. ויש דברים, עכשיו בתוך מה שכן לשיווק, אז יש גם מדרגות. יש מה שהולך לשוק, יש מה שהולך למלונות, יש מה שהולך לייצור. זה לא אותה איכות. אז אחרי זה בבית אריזה, יושבים ממיינים, איכויות, נכון? אותו דבר, אתרוגים, הדסים. אז גם כן, יש מובחר, מובחר א', מובחר א', 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 א'. כאילו, לא הכל, גם במה שקשר, לא הכל אותו דבר. יש מהודר מאוד, נכון? יש קשר למהדרין, יש קשר למהדרין, יהיה מהדרין. אז גם במידות הנפש. לא מספיק שזה מידה טובה. צריך שתהיה מדויקת. אז אם ככה, זה אומר שיש לנו עבודה לא רק, לא רק עם המידות הרעות, או להיפטר ממעשים רעים, יש לנו עבודה גם עם המעשים הטובים שיהיו מדויקים. שבאמת יהיו, שימצאו את עצמם, שיהיו הכי טובים שיכול להיות. למה לא? אני עושה את זה, וזה מעשה טוב. למה שאני לא אעשה אותו הכי טוב שאפשר? יש סיפור על שני תלמידים של המגיד ממזריץ', שאחד אמר לשני, איך נעמוד לפני השם עם כל העבירות שלנו? הוא אומר, זה לא מדאיג אותי, בשביל יש תשובה. מה שמטריד אותי זה איך נעמוד לפני השם עם המצוות שלנו. זה שבת, זה ברכת המזון, זה... את הטוב עצמו אפשר להרים. אז אם אפשר, צריך. כלומר, לפעמים, לעשות משהו בשטחיות, זה יותר גרוע מאשר לא לעשות. לא... זה לא הוראה למעשה, צריך לעשות כל מה שצריך. אין פטור. אבל אדם שלא עושה, הוא יודע שהוא לא עושה. ואדם שעושה בשטחיות, עלול להשלות את עצמו שהוא עשה, ואז הוא מרגיש כאילו, בסדר, כי עשיתי מה? והוא מפספס את העיקר. את המיצוי של המיטב. אז לכן, על זה אומר רמח"ל, אך המשמוש, הוא החקירה, אפילו, ההתבוננות, אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות, היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע, שצטרך להסירו ולבערו. והרי זה כממשמש בבגד, לבחון הטוב וחזק הוא, או חלש ובלוי. זאת אומרת, יש בגדים שאני יודע, אי אפשר ללבוש. יש בגד שהוא בעיקרון בסדר, אבל צריך לבדוק אם הוא באמת חזק. מתי כדאי לבדוק את זה? בבית, לפני שיוצאים, נכון? שלא נגלה את זה ברחוב. אז אותו דבר בעבודת המידות. צריך להשקיע זמן של התבוננות במידות, לא בשוטף, לא בחיי היום-יום. כי אז כבר יכול להיות שכבר פגעתי במישהו או בעצמי, בלי לשים לב, בגלל שהמידה שלי לא הייתה מדויקת. אז לכן צריך להשקיע זמן בהתבוננות, לחבר אותנו למה שראינו קודם, שזה עבודה של שכל. כן, ימשמש במעשיו, לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, עד שישאר זך ונקי. טוב. אז בואו נמשיך בדף. עוד מקור ברב שמסביר את הפסקה הזאת. ממוסר אביך. אומר הרב, בירור מידות הנפש יש בו שני עניינים. בירור, כמו שאמרנו, זה כמו מלאכת בורר, להפריד בין האוכל לבין הפסולת. אז אומר הרב, בירור מידות הנפש יש בו שני עניינים. האחד, עצם ידיעתו להבחין בהן בין טוב לרע. זה הדבר הראשון. שלב ב', לחלקן על משמרותן. גם מבחינת הייעוד וגם מבחינת הזמן, הסיטואציה, מתי, כל אחד מתי המשמרת שלו. כולנו חיילים, כל אחד יש את המשמרת שלו, את התפקיד שלו ואת הזמן. אז גם מידות הנפש צריך לדעת מתי להשתמש בהם, מה הייעוד שלהם. השלב הבא, ליישבן בנפש. ישיבה זה קביעות. כלומר שלא רק יעברו לרגע, אלא ישבו בנפש באופן קבוע, וללבישן עליו. כלומר שהם יהיו הלבושים. מידות זה כמו מדים. מידות הם המידות נקראות לבושי הנפש. למה? את הנפש לא מחליפים, אבל בגדים מחליפים. אותו דבר, את עצם, את הנשמה לא מחליפים, אבל את המידות מחליפים. לפעמים צריך לוותר, לפעמים צריך לא לוותר, לפעמים צריך לכעוס, בדרך כלל אסור לכעוס. אז זה כמו לבושים, שמחליפים אותם לפי הצורך. יש בגדי עבודה, יש בגדי שבת, יש בגדים לטיול, לחום, לקור. אז זה, לכן המידות נקראות לבושים, כתוב פרקי אבות, פרק ו', קניין תורה. שמי שעוסק בתורה לשמע, מלבשתו. ענבה ועירה. כלומר, אלה הלבושים של תורה לשמה. אז המידות הם לבושים. והשלב הבא, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. זה נקרא בעל מידות, שהוא בעלים על המידות, שהוא יודע איך וכמה להשתמש בהן. זה כמו טכנאי סאונד, שיש לו קופסה כזאת עם הרבה כפתורים, והוא יודע להגביר את הבאס או את האקו, לפי העניין. אז ככה, בעל מידות, הוא יודע ממש להגביר, להוריד, לפי הצורך. הוא שולט במידות, ולא הם בו. שומר הכוזרי. בתחילת מאמר שלישי, אתם מתח מכירות. כלומר, החסיד הוא המושל. שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופנים שרים ממשמעתו, והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש. כלומר, כמו מושל בעיר, שיודע, נגיד, לחלק תקציב ולהפעיל את הכוחות, אז ככה הוא מושל בנפשו. זה נקרא שיהיו, זה השלב שיהיו מוכנות בנפשו, ברשותו, בכל עת. זה כמו... זה כמו צבא, שיש לו כמה יחידות עתודה בכוננות. ואז מקבלים החלטה, להפעיל חיל אוויר, או מספיק טנק, או תותח, או פעולה רגלית, נקודתית, לפי האתגר, לפי העניין. אז ככה מי שיש לו, מישהו בעל מידות, אז גם יודע באיזה כוח להשתמש כל פעם לפי הסיטואציה. טוב, כל זה דבר אחד. השני, הפרדת המידות ומסירתן. כלומר, לדעת בתוך המידה להפריד בין גוונים שונים או הקשרים שונים שלה, וגם לדעת לנסר. מה זה לנסר? זה כמו הנסירה בין אדם לחווה, בבריאה. יש דברים שהם בטבע, מחוברים, וצריך לנסר, כלומר, להפריד ביניהם כדי שהם יתממשו. כדי שהחיבור ביניהם יצא בצורה הנכונה, צריך להתחיל להפריד. להתחיל דווקא בהפרדה. אז זה לא הפרדה לשם הפרדה, זה הפרדה לשם חיבור יותר מדויק. אותו דבר, ההתבוננות בשכל על מידות הנפש, היא לא באה, זה לא עכשיו שנהיה כאלה פלספנים וחפרנים ולא חיים חיים טבעיים, אלא זה בא לאפשר לנו לחיות את מידות הנפש בצורה שלמה. הנה, הרב, כאילו אנחנו נראה, זה כבר יהיה שבוע הבא, אבל נראה כמה דוגמאות. למשל, גבורה ותוקפנות. מידת הגבורה היא מידה טובה, אבל היא לא אמורה, היא לא צריכה להביא לתוקפנות. או נגיד, סלחנות ורחוכיות. סלחנות זה מידה טובה, אבל אסור להיות רחוכי. כדי שלא ינסו את הסלחנות הזאת, שלא תגיע למקומות לא טובים. כי אז בכל מידה יש דיוקים כאלה.
טוב,
שבוע הבא, נראה יותר, נכנס יותר, זאת השם. טוב, שיהיה לכם כוח, זה יהיה אחרי פרשת חיי שרה.